של מתחדשים קהל שהגיע הערב במקלט הזה. הנכבדים שידברו כאן הערב, רב חיים ויומי, עוסק בתורת הרכות מבלי לטוש את יסודות החסידות עליהם גדל ויביא את הדברים באמת חסידית קדמית. הרב יואל בן הראש, מרצה בארץ ובחול בסמינרים יהודיים, מלמד במכון מאיר. תורתו מבוססת על תורת הרכות, על החסידות והקבלה, הוא יביא את הדברים להיבט ציוני קבלי. אנחנו מבקשים להודות לרב אליהו בצלאל ולצוות שלו על האכסניה הנעימה ומאירת הפנים, ומברכים אותו שיצליח בכל פועלו. חנוכה, היכן אנחנו מונחים באחד הזה? ניסים ונפלאות, אור וחושך, מכבים ויוונים. הסיפור ההיסטורי של עם ישראל והאימפריה היוונית שניסתה לכפות עלינו את הגישה של החיים, את האגואיזם והסגידה לאני, גישה שאיימה למחוק ערכים כמו אחדות וערבות הדדית שהגנו על עם ישראל. הגישה הזרה אז ניצחה אותנו איש מרעהו, התפרדנו לזרמים ולמעמדות. ואז, כמו היום, הסיפור ההיסטורי מסמל מאבק מוסרי. חנוכה זו מלחמה על הרוח שלנו. חנוכה זו מלחמה על האומץ הרוחני שלנו, שמיוצג על ידי מתיתיהו חשמונאי שכאן וקרא מי והשם אליי. מי שקשור ומחובר לבורא, יש לו כליון לכם. חנוכה זו מלחמה על החיבור שלנו עם הכוח העליון. המכבים יצאו למלחמה ביוונים שניסו לפורר את יסודות האומה שלנו. המכבים עוררו את נקודת החיבור בעם ישראל והצליחו להכריע את המערכה האידיאולוגית כנגד תפיסת העולם האגואיסטית. אבל המאבק הזה עדיין נמשך. בכל אחד מאיתנו מתגוששים שני כוחות פנימיים: היווני, שמוכן לרמוס כל מי שמפריע לו בהנאות הרגעיות, ומנגד המכבי, שקורא לנו למצוא את האומץ על מנת להרגיש את עצמנו, להרגיש האחד את השני, על מנת לחיות כאיש אחד בלב אחד. כל עוד היינו מחוץ לארץ ישראל, היינו נתונים לטלטלות חיצוניות ופנימיות ללא בחירה אמיתית. ורק כאשר התחלנו את חזרתנו לארץ ישראל, התחילה התקופה בה יש בידינו בחירה חופשית של ממש. ולכן היה חשוב לגדולי המקובלים שעם ישראל יתחיל את התיקון שלו כאן. כפי שקיבלנו את ארץ ישראל הנשמית, אנחנו צריכים גם לממש את ארץ ישראל המוכנית, זו שבתוכנו. אז תהיה התאמה בין המקום הנשמי שלנו והדרגה הרוחנית. אז גם נהיה מאוזנים עם הקטע ונזכה לביטחון ולפריחה. ארץ ישראל, התורה והאמונה כרוכים כולם בהתמסרות. וסיפור קטן על התמסרות ואור. באחד הפרקים בספר הנסיך הקטן מופיעה הדמות האהובה ביותר בספר, מדליק הפנסים. האיש המדליק חי בכוכב לכת שכל דקה מסתובב, ולכן בכל דקה מגיע ערב חדש ונוכל עליו להדליק את הפנס מחדש. למרות הקושי הכרוך בהתמסרות תמידית לתפקיד שלו, הוא לא מוותר על המחויבות דקה דקה. והנסיך הקטן אומר עליו בליבו, מובטחה להתנבר על הנסיך הקטן, כי כל האחרים בוז יבוזו לו לאדם זה, אך הוא היחיד מכולם שאינו מגוחך בעיניי. אולי משום שהוא עושה את מלאכתו באמונה ואינו מבקש להפיק טובה לעצמו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מהו האור של נר חנוכה עבורנו. להתבונן על החיים שלנו ולשאול מה באמת האור הגדול שאותו אנו מחפשים, שאליו משתוקקים ומוכנים להתנסה. הרבנים ידברו כל אחד רבע שעה, אחר כך יהיה זמן לשאלות ואחר כך סיכום, אנחנו נפנה לרבנים, ערב טוב.
ערב טוב, ברשותכם, ברשות ידידי, הרב חיים דינוביץ. תודה רבה לבעלי החתניה, תודה רבה לרבי אליהו בצלאל, תודה רבה לנילי על כל המפגש הזה ועל היוזמה לאפשר לנו בעצם לבטא את התורה השייכת לסיומת של כל תהליך ההתפתחות של עם ישראל ושל גאולתו השלמה. כשנכנסים לעולם דתי יש נטייה טבעית לשכוח שלא נברנו כיחידים. הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו כאנשים פרטיים. מי שעלה במחשבת הבריאה זה עם. נברנו כאומה, לא נברנו כאנשים בודדים. נוצרנו כאומה. עם זו יצרתי לי. עם. תהילתי יספר. זאת אומרת שהפונקציה שלנו בעולם אינה יכולה להתפתח אם עבודתנו היא עבודה פרטית אינדיבידואלית בלבד, שאינה יונקת את כוחותיה מכוחה של האומה. ולכן לפעמים אני נפגש עם אנשים, זה אנשים שבעצם שומרים תורה ומצוות, מגיעים איכשהו למסקנה שכל העניין שלנו פה בעולם זה בעצם לעשות את רצון הבורא כאנשים פרטיים, לקיים תורה מצוות, לקיים את העולם, להגיע לשלב שנקרא עולם הבא וכן הלאה. רבותיי, זה לא מה שכתוב בתורתנו. יש מגמה גדולה מאוד לבריאה. אם העניין שלנו כיהודים היה עניין פרטי אינדיבידואלי, הקדוש ברוך הוא לא היה מבקש מאברהם ללכת מהמקום שהוא היה נמצא בו אל הארץ כדי לעשות ממנו ועצך לגוי גדול. שהרי אם זה היה דבר דתי, אברהם היה יכול בהחלט להישאר במקום שהוא נמצא בו ולהמשיך להניח תפילין לאנשים בבוקר ולהדליק נרות חנוכה ברחוב. אז למה לשלוח אותו? אז הוא יכול היה לעשות עבודה מאוד גדולה, ודרך אגב הוא כבר התחיל לעשות עבודה כזאת. כנראה שזה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זאת לא המגמה. המגמה היא ללכת אל המקום המיוחד שממנה אנחנו הופכים להיות בעצם גוי גדול. בשביל מה? המשך הפסוק, ונברחו בך כל משפחות האדמה. זאת אומרת שהפונקציה שלנו היא בעצם להאיר את העולם, להאיר לעולם מערכי הקודש, וזה בלתי אפשרי כנראה כבודדים. חייבים לעשות את זה כאומה, איפה? בארצה. איך אני יודע שאנחנו לאומיים? פשוט מאוד, בשורש כבר, בבטנה של רבקה אימנו, אנחנו מוגדרים כלאום, ולאום מלאום יאמה, ורב יעבוד צעיר. לא מדובר בשני אנשים בודדים שהולכים להתקוטט, מדובר בלאומיות. לא אנחנו המצאנו את זה, התורה זו נבואה. הקדוש ברוך הוא מגדיר אותנו כלאום, כעם. הנה עם יוצא ממצרים. בשביל מה? בשביל להגיע למקום שממנו ניתן לראות ולהראות את ערכי השם בעולם. אותו הדבר אפשר לומר על יציאת מצרים? למה לצאת ממצרים? אתם חושבים שבמצרים הייתה עבודת פרס כמו שאתם רואים בסרטים? זה רק בשלב האחרון. בהתחלה זה לא היה ככה בכלל. היה נעים מאוד לחיות במצרים. ואם המגמה הייתה להיות אנשים דתיים בודדים, היינו יכולים להקים בתי כנסיות, בתי מדרשות. וחיים יהודיים מאוד מאוד מצליחים ופורחים במצרים. זאת לא המגמה. והוצאתי, ולקחתי, וגאלתי. והבאתי אתכם אל אדמתכם, והייתם לי לעם. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זאת אומרת שאנחנו שוב ושוב רואים, ובמשך כל התורה, לאורך כל הפסוקים, אנחנו רואים שעבודתנו היא עבודה כאומה, ולא כאנשים בודדים ששומרים על עניין דתי כזה או אחר. מה זאת האומה הזאת? זה בדיוק העניין של חנוכה, ותכף אני מגיע לנושא. כי אין עם ללא ארץ. לכן הפסת האור האלוהי, זה מה שבעצם תוכנתנו בעבורו, חייבת להעשות כשאנחנו אומה, כלומר כשיש לנו בעצם מקום שממנו אנחנו יכולים להתפתח, והמקום הזה לא בוחרים בו אנחנו מבחינה סובייקטיבית, אלא זו בחירה אלוהית מבחינה אובייקטיבית. כמו שהוא בחר בנו מכל העמים, כך הוא בחר גם את המקום המיועד והמיוחד לאותה הופעה, לאותה הצלחה. ואם אין עבודה כזו של עם היושב בארצו, גם ערכי התורה אינם, ואני שוקל את המילים, אינם. ישנו פסוק במגילת איכה, מלכה ושריה בגויים אין תורה. והגמרא במסכת חגיגה אומרת, אין לך ביטול תורה גדול מזה. שמה? שאין מלכות בישראל. שאין אוטונומיה. שאין שלטון יהודי בארץ ישראל. אין תורה. זאת אומרת שיש לנו כאן קושי. והקושי צריך לדעת להתמודד איתו. אמנם היו תקופות גלותיות, אבל זה לא אידאל. אסור להפוך את התקופה הגלותית לאידאל. צריך לדעת מהי המגמה וחז ושלום לשכוח אותה. וזה בדיוק מה שרצו היוונים. אז כששואלים אם חנוכה הוא דתי או לאומי, בוודאי שכמו כל החגים בשנה, כל החגים הם לאומיים. למה? פשוט כי הם שייכים לאומה. הם חגים שנולדו בגלל שנעשינו לעם. הם חגים שהתחילו ביציאת מצרים, באביבו של עולם. ולכן כל מה שאנחנו עושים בגלל שייכותנו לאומה הזאת, אפילו במצווה מאוד פרטית אינדיבידואלית שאני מניח תפילין, הרי אני מניח תפילין בגלל שאני נולדתי לאמא יהודיה ששייכת לעם ישראל. אני מקיים את המצווה, לא המצווה עושה אותי ליהודי. אני קודם כל שייך לאומה, ולכן אני מצווה במצוות. מעולם לא ראינו מצווה שעושה בן אדם. האדם עושה מצוות אם הוא שייך לעם ישראל. אם אנחנו לא מבינים את היסודות האלה, אנחנו גם לא נבין את הקשר בין רוח לחומר. ויש לנו כאן דוגמה מאוד מאוד מעניינת של משפחת כהנים. כהנים משבט לוי, אין משפחת כהן, כן? כהונה זו פונקציה, לכהן. המשפחה שממנה יוצאים הכהנים הם משפחת לוי, והלוויים, על מה הם אמונים? על מסירת התורה לעם ישראל. זאת אומרת שמדובר באנשים מאוד מאוד קשורים לקודש. אז אני שואל שאלה פשוטה, אנשים שקשורים לקודש יוצאים למלחמה? יש לנו דוגמה? חנוכה, זה מה שקרה. המכבים, החשמונאים, אנשי קודש, יוצאים למלחמה. אולי לעניין של שעה. אבל בשביל מה? כדי להחזיר שלטון יהודי בארץ שעבד. זאת אומרת שיש לנו כאן מגמה מאוד מאוד גדולה. הם לא פחדו מלקחת נשק בבוא הזמן שהיה צורך בדבר הזה. לא בכדי רוב הישראלים קשורים לחג החנוכה, כי הם מרגישים בו לא רק את הפן הדתי, הניסי, אלא מרגישים גם את הגבורה הלאומית, את הניצחון של קומץ של אנשים על אימפריה שלמה. בוודאי שכל המלחמה הזאת כלולה מקודש. בוודאי שהלאומיות של ישראל אינה לאומיות כמו אצל אומות העולם. זו לאומיות של קודש. זו לאומיות שמכילה את ערכי הקודש. ולכן הלאומיות בישראל היא דבר הכרחי. אני קודם כל יוצא למלחמה, וברגע שניצחתי את המלחמה יכולתי להיכנס לבית המקדש ולמצוא את פח השמן שנוצר. אם לא היינו מנצחים, לא היינו נכנסים. לא היינו מוצאים שום פח שמן ולא היינו מדליקים את המנורה. איך הגענו בכלל לבית המקדש? היינו צריכים לכבוש מחדש. אז מעבר לפן הניסי, האורי, יש כאן מגמה לא מבוטלת של מאמץ וניצחון מדיני. בשביל מה? כדי להחזיר לעצמנו קודם כל את הזהות, כדי להחזיר לעצמנו את הזיכרון, כדי להחזיר לעצמנו את המהות שבגללה, שבשבילה נבראנו. הבעיה אצל הדתיות בדרך כלל היא שקשה לה עם כל מה שנראה גשמי וחומרי. אתם יודעים שאם תסתכלו על החנוכיה, יש בעצם קנים בבית המקדש. ועל הקנים יש להבות. חכמי הקבלה אומרים שהקנים והלהבות זה קין והבל. קנה זה קין, להבה זה הבל. ומה קרה בהיסטוריה? הבל רצה להרוג את קין, קין קם על הבל והרג אותו. במילים פשוטות, הרוח רוצה להרוג את החומר, קשה לאנשים הרוחניים להתעסק בחומר, קל וחומר לצאת לקרב, וקשה לאנשים המאוד מאוד פרקטיים, גשניים, מלקבל ערכים של אור. וחנוכה בא להשלים. להבה וקנה, הבל וקין, ביחד. אם אתה לא מבין את היסוד הזה, את הסוד הזה, אתה לא מבין שום דבר. בלי הקנה, בלי הכלי, אין הבל, אין להבה. ובלי להבה, אין עניין בכלל. על מה יחול הקודש? אתם יודעים למה קוראים לחול חול? כדי שהקודש יחול עליו. זה לא סתם מילים. אתם יודעים על מה אומרים הלל? אומרת הגמרא במסכת פסחים דף קוף י"ז, רק על דבר אחד אומרים הלל. על ניצחון שעברנו ממוות לחיים. ואומר הריף בגמרא במסכת ברכות, שכל מלחמה בארץ ישראל היא מהסוד הזה. כי כל הזמן רוצים לחלות אותנו. ואם זה לא בארץ ישראל, זה לא שייך בכלל. כמה יהודים היו בארץ ישראל בזמן חנוכה הסיפור? מעט מאוד. רוב עם ישראל היה בבבל. ולמרות זאת קבעו חכמים בכל העולם לומר הלל שלם שמונה ימים וברכה. על מה? על נס שקרה בארץ ישראל לאנשים שנלחמו. דברים מאוד גדולים, זה הלכה. הלכה זה לא דבר של מה בכך. לומר הלב זה להגדיר, להיות מסוגל להודות. על כך ועוד נוכל בעזרת השם לענות מאוחר יותר. אני מיד מעביר את המיקרופון לידידי האהוב הרב קיינדינוביץ'.
תודה רבה, ערב טוב. וכדי להמחיש ולסכם את מה שרב יואל אמר, זה בדיוק ההגדרה שהתורה בעצמה מגדירה את עם ישראל כממלכת כהנים. אז בדרך כלל, כמו ברוב הדברים החשובים והעמוקים בתורה, הפשט, הפירוש, מפורסם יותר, הוא תמיד רחוק מאוד מהתוכן האמיתי. בדרך כלל מסבירים ממלכת כהנים שהייעוד של עם ישראל הוא להיות כולם כהנים. זה המלכות של עם ישראל. כהנים, כמו שהרב יואל הסביר, וכמובן בספרים, הכהנים הם אנשי התורה, כמו שהרמב״ם אומר שבכל דור ודור, גם אחרי שאיבדנו את הכהונה הרשמית, בכל דור ודור, כל מי שמוסר את עצמו, כל כולו ללמוד וללמד, הוא נקרא כהן שבדור. הכהנים הם לומדי ומלמדי התורה. אז לפי הפשט המפורסם, ואני מוסיף ולוקח את האחריות, הזיוף המפורסם, שמלמדים אותנו שאנחנו צריכים כולם להיות כהנים, אבל זה בוודאי לא ההגדרה הנכונה. ממלכת כהנים, הכוונה היא שהכהנים, דווקא אנשי התורה, חייבים לדאוג לגידול וחיזוק המלכות. תורה שלא דואגת, שלא אכפת לה ממלכות ישראל, זאת לא תורה. בדיוק האפל למה שבדרך כלל מסבירים ומלמדים אותנו, נהיו כולנו כהנים. לא. כהנים שדואגים למלכות. תורה ומלכות. יוצא שדווקא אנשי התורה הם צריכים להילחם יותר מכולם לדאוג שיהיה קיום המלכות, וקיום המלכות פירושו עם ישראל בארצו עם כל המוסדות ועם כל הכוער ועם כל המשתמע מזה. דווקא הם אנשי התורה צריכים לדאוג. וזה בדיוק המסר מה שלמדנו בחנוכה. דווקא הקומץ הזה לא רק של כהנים, הרי המשפחה של הכהן הגדול, אנשים שהיו רחוקים מאוד 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 מלהחזיק נשק, מלהתאמן, מלעשות ספורט, לדאוג לכושר הגופני. דווקא הם ירדו ועמדו בראש הצבא כדי ללמד אותנו שאם אנשי התורה לא דואגים שיהיה מלכות בישראל, אז מי ידאג לזה? אני רוצה להוסיף עוד פעם אחר חדש. מה שהרב יואל אמר, הרב יואל הדגיש בעיקר את החובה, כמו שסיכמתי, דווקא שאנשי התורה חייבים לרדת לתוך שדה הקרב, לעשות את המלחמה שמולידה ומחזיקה ומגלה את המלכות. אבל אנחנו רואים באושר צד, כאילו בהיסטוריה של אותה משפחה שכולם יודעים, אבל יודעים מאוד מאוד בשטחיות. אתם יודעים מה קרה בסוף? המשפחה הזאת, החשמונאים, כביכול, השמיד אותם עד האחרון שבהם. בערב 200 שנה אחרי הניצחון הזה של חנוכה, המשפחה הזאת נעלמה לגמרי. ודרך מאוד מאוד קשה של פשוט השפטת המשפחה עד האחרון שבהם, עד כדי כך שהגמרא אומרת, אחרי שהרודוס השמיד את כל המשפחה הזאת, כל מי שיבוא ויאמר אני מהמשפחה הזאת, אל תאמין לו, כי ההשגחה העליונה דאגה שלא יישאר אף אחד. וזה חידוש עצום. למה? הרי ידוע, מובא בגמרא בכמה מקומות, שאין דבר כזה שמשפחה שלמה בתוך עם ישראל נעלמת לגמרי. אפילו אחרי השואה נשארו פה ושם הרבה יהודים. כי תמיד, ככה יש לנו פסק בגמרא שהקדום תמיד דואג שמשפחה שלמה, חד ושלום, לא תושמן. יש רק יוצא מן הכלל במשך כל ההיסטוריה המשפחה של החשמונאים. ריבונו של עולם, אנשים שהצילו אותנו, שהצילו את עם ישראל, שלמדו ולמדו את התורה, התורה האמיתית שדואגה למלכות ישראל, למה הוא שולדו? למה? מה ככה? בקיצור נמרץ, כדי להגיע לעומק המסר, מיד אחרי הניצחון, אז, בתקופה הזאת, המשפחה של דוד המלך, כאילו, לא, דוד המלך זה עצמו, אבל הנינים, המשפחה הזאת הייתה דין קיימת. והם באו וביקשו שהכהנים יחזירו להם את המלכות. הרי דאגתם למלכות. ממלכת כהנים, אנחנו המלכים, תנו לנו את המלכות. אנחנו צריכים לתפוס את הגה המלכות, לא אתם. אז הכהנים התבלבלו כנראה ואמרו, תשמע, עכשיו אנחנו כבר כאן, אז בוא, מאוד קשה לעזוב את הכיסא כידוע, אבל חד ושלום לחשוב שאצל החשמונאים מדובר בדברים נמוכים וגסים כאלה של סתם להחזיק את הכיסא. אפשר לומר, קודם כל להצדיק אותם, שאולי הם חשבו שכדי שעם ישראל באמת, באמת, באמת ילמד את הלימוד הכל כך חשוב הזה, שדווקא אנשי התורה צריכים להראות את, את הדוגמה האישית של מלכות ישראל, אז אולי שכנו את עצמם כביכול שלא להחזיר את המלכות מיד למשפחת דוד המלך. אבל אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא שבוחן כליות ולב, ידע שסוף כל סוף הדברים לא הכי נכונים, בסוף קיבלו עונש כזה חמור. אבל אף על פי כן, צריכים להבין, שוב, משפחה שהצילה את עם ישראל, למה עונש כה חמור שהם היחידים היוצאים מן הכלל במשך כל ההיסטוריה של משפחה שלמה נעלמה? מה קרה? אז כאן אנחנו יורדים לעומק סוד המלכות, ואני חייב בקיצור נמרץ לנגוע בנקודה העיקרית, ואולי דרך השאלות שלכם נוכל להעמיק קצת יותר. הרי אתם יודעים שלא בכדי תמיד חג חנוכה חל בתוך המלחמה או המחלוקת המפורסמת בפרשיות השבוע בין יוסף ליהודה. מה הייתה המחלוקת בין יהודה ויוסף? קודם כל נבין מה ההבדל בין יוסף ויהודה. יוסף מסמל את הצדיק. מובא בספרים שזאת הסיבה גם שמדליקים נרות חנוכה דווקא על ידי שמן, מי שיכול ידעו מצווה ולא על ידי שעבה, יותר טוב עם שמן, כי השמן הוא סמל של יוסף. למה? כי השמן, כמה שאתה מערבב אותו עם כל דבר אחר, תמיד עולה בצף למעלה. זה הצדיק, זה יוסף. בכל הירידות שניסו להוריד אותו למטה, 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 תמיד הוא מתעורר, מתחזק וצף למעלה. צדיק יסוד עולם, השם עמו. האדם הזה לא יודע ירידות, לא יודע נפילות. הוא רק עולה ומתחזק, מתחזק ועולה. זה צדיק. לעומתו יהודה. וירד יהודה מעת אחד, יורד, יורד, מתחתן עם כנענית. למרות שהוא ידע כמה זה אסור, מוליד ילדים נכון שהדברים הם הרבה יותר עמוקים ממה שאני אומר, אבל אף פי כן, אין מקרה יוצא מדי פשוטו, ער ועונן, רעים בעיני השם, והוא בעצמו אחר כך כביכול נופל עם זונה, לפי הבנתו, אדם שיורד, יורד, 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 ולעומתו, יוסף עולה, 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 עולה. ההבדל ביניהם הוא ברור ופשוט. יוסף מסמל את הטוב שבטוב שבעם ישראל. לאו דווקא את הטוב שבטוב הרוחני, דתי, חרדי. את הטוב המוסרי, את הטוב האידיאלי. אנשים ששואפים תמיד תמיד לעלות, 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 ואי אפשר להכשיל אותם. כי הם אנשים עם ערכים. ונותנים לאף אחד להחשיב ולהפיל אותם, כי הם הולכים עד הסול מה שהם מאמינים. אבל הם יחידים, יחידי סגולה. אבל רוב עם ישראל הרבה יותר דומים ליהודה, וירד יהודה מעת אחר. עם ישראל וכלליותו כציבור הוא לבדי יותר מזדהה עם האישיות של יהודה מאשר האישיות של יוסף. המחלוקת בין יהודה ויוסף היא פשוטה. יהודה אומר ליוסף, המלוך תמלוך בנו, אם משול תמשול בנו, תשנו טוב טוב כאן את סוד הפסוק. אומר יהודה ליוסף, המלוך תמלוך בנו, אם משול תמשול בנו. בגלל שאתה מושל בנו, אתה גם רוצה להיות מלך עלינו? לא. משה אתה כן יכול להיות, אבל מלך לעולם לא. מי הוא המושל? הצדיק. צדיק מושל ביראת השם. כצדיק אתה מושל. מושל מלשון משל. אתה דוגמה. אתה דוגמה שכל יהודי צריך לראות. אתה הבבא סאלי, אתה הרב חיים קניבסקי, אתה הרבי מלובביץ', אתה הרב קוק, אתה הצדיק שבכל דור ודור. אתה המושל, אתה המשל, אתה הדוגמה. אבל לא בגלל שאתה המושל, אתה המשל, אתה הדוגמה, גם מלוך תמלור, אתה רוצה גם להיות המלך? זה לא. כי הרי כל מעלה, אפילו הגדולה ביותר, אפשר לומר גם כל שכן הגדולה ביותר נושאת בתוכה גם את החיסרון שהוא לעומת המעלה. מידה טובה תמיד נושאת בתוכה מידה רעה שנובעת דווקא מהמידה הטובה. והצדיק כצדיק מאוד 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 קשה לו להבין את הסוד של המלכות. כי אין מלך בלי עם ואין עם בלי אנשים בינוניים, פחות יותר בסדר, רשעים יורדים ויורדים ויורדים. זה עם. אין עם שכולם צדיקים. אין דבר כזה. אז אומר יהודה ליוסף, אנחנו לא יכולים לסבול הנהגה של צדיק, כי מה נעשה עם כל היהודים הפשוטים, הבינוניים, הרשעים, הלא במאת אחוז בסדר, כמו שאתה תמיד תמיד שואף להיות? זה לא יצליח. הם צריכים מנהיג שיודע לסבול, להבין את החסכונות, את השפלות, את הקטנות שיש גם בתוך העם הזה. כי אם נבוא רק עם רעיונות גדולות, גדולים מאוד, אנחנו נערוס את העם הזה. מושל כן ולא מלך. והקדוש ברוך הוא לא מוכן לסלוח לקומץ אנשים צדיקים שרוצים לתפוס את הגיע המלכות ולומר אנחנו נהיה המנהיגים של העם הזה והוא לא סולח להם. כי נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מצמצם את עצמו, לא היה משפיל את עצמו, אם הוא לא היה יורד למטה למטה, הוא לא היה בורא את העולם, ובוודאי לא בורא את עם ישראל. אז כדי שיהיה עם ישראל, צריכים לרדת, לא לעלות. זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא רצה שהחשמונאים, הכהנים, יהיו מלאכים, כי מלך חייב להיות אדם מאוד 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 סובלני, שיודע לסבול, שיודע להבין, שיודע להעריך כל אחד ואחד, אפילו הקטנים שבתוכנו. כדי לסכם ולחבר את מה שהוספתי ומה שהרב יואל אמר, ואז תוכלו לשאול שאלות, כמו כל דבר בתורה יש תמיד פן אחד בבידוק ההפך. מצד אחד הרב יואל הסביר שדווקא אנשי התורה צריכים להראות, כאילו לשמש דוגמה של אנשים שמוכנים מתי שיש צורך לזה לסגור את הספרים, לסגור את הישיבה ולצאת ולהגיע עד שדה הקרב ולהתעסק במלחמה פשוטה, פיזית, מתי שיש צורך לזה, או יותר נכון מתי שמלכות ישראל היא בסכנה. אבל מצד שני, הצדיקים חייבים תמיד לשמור מרחק, לעמוד בצד ולא להתערב בכוח המנהיגות. כי זה מסוכן מאוד לעם ישראל. כי עם ישראל כעם לעולם לא יהיו כולם צדיקים. יש אולי, זה יבוא מהשאלות שלכם, סיבה לזה, מה, למה הדברים צריכים להיות כמו שאני אומר, שעם חייב לכלול אנשים פשוטים יותר, אפילו רשעים וגם אנשים צדיקים, יש בזה סוד עמוק וגדול מאוד. אבל אולי נדבר על זה בהמשך. אבל צדיקים צריכים תמיד לשמש דוגמה, אבל לא מנהיגים. מתי שאנשי התורה רוצים גם להתעסק במנהיגות, זה מאוד מאוד מסוכן לעם ישראל. הם צריכים לדעת איך לשמור מרחק, איך לשמש דוגמה, אבל לא לתפוס את ההגה. בשביל זה יש מלך. המלך כמובן צריך להיות אדם ירא שמיים, אבל המלך לא מייצג את התורה. הוא לא מייצג את הדת, הוא לא מייצג את האמונה, הוא לא מייצג את האלוקות. הוא כאיש פרטי בוודאי שומר תורה ומצוות, אבל הוא מסמל את העם, והעם לא יכולים להיות כולם צדיקים. ומי שיודע לסבול את העם עם, על כל גווניו, הוא יכול לזכות להיות מלך. לא הצדיקים, שדווקא מפת גדלותם וקדושתם קשה להם להבין את המושג של פשוטים, רשעים וגם אפיקורסים. כי זה מה שהעם כולל בתוכו.
אנחנו עוברים ברשותכם יישר כוח לדברי כבוד הרב. לחלק השאלות, אם יש שאלות נוכל כמובן לפתח עוד בנושא.
לעניין המלכות של מערך המלכות שבין יהודה ויוסף, המקרא מחבר אותם דווקא שהמלכות היא של יהודה. מדוע? משום שמה בטע כי נערוב את אחים את יוסף, ההצלה הבאה מצד יהודה, ועל כך אביב בארץ בבית אומר יהודה אתה יודעו כאחך. ההודעה הזאת היא הודעה בהמשך אחרי המאבק עם המלאך, שהקדוש ברוך הוא אומר לו ומלאכי ממך יצאו, יהיו המלך לא יוסף. הזוהר אומר שבשל גאוותו של יוסף על אחד נקלע ממנו המלאכה, ויהודה הוא שזוכה בכך, כי תשעה דורות לאחר הזיגוף שלו עם תמר תקום מלכות בית דוד. זה שאלה לכבודו, או פירוש, ולרב יואל, לגבי העניין של שני לאומים ונעריך, שני לאומים, לאום אחד ברור כעם, יש לו את ארץ ישראל. ניתן להבין ברמז מרבקה, כשמדובר על שני לאומים, איפה הלאום השני? איפה מקומו? יש לו טרדיציה בתורה. אנחנו יכולים להבין מרבקה שגם הלאום השני יש לו מקום פה. מצד שני, כשהקדוש ברוך הוא מדבר על עניין כיבוש הארץ כמצווה לנקות אותה, אחרת לגבי התושבים לחיקים יהיו באמת.
נתחיל הפוך, כן? אני אעלה לשאלה השנייה. כבודו דיבר על שני לאומים, וכבודו קצת חיבר את הלאום השני לישמעאל. אבל בתורה זה לא כתוב, זה עצר. זה לא ישמעאל. היי
מה?
לא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. זה משמעותי מאוד, כי בעצם דווקא לעצר יש מקום בעולם. לישראל פחות. אז צריכים להילחם על זה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הבעיה שלנו זה העולם הזה. ולכן אנחנו צריכים לעשות הכל כדי להציג גם את המדרגה הזאת. את מי מברך יצחק? לא חשוב לו. הוא כאילו עוצם את העיניים, אומרים שהוא עיוור. זה לא משנה. הוא מברך את מי שיש לו, את שני הדברים יחד. הכל, כל יעקב, והידיים ידי עשיו. אם יש לו גם קול של יעקב, קדושה אלוהית, וגם ידיים שיודעות לעסוק בעולם הזה, את זה אני מברך, לא אכפת לי מזה. זה העניין של עם ישראל. זאת אומרת שכל המגמה שלנו, זה דווקא להביא את השמיים, להוריד אותם, ולא לעלות לשמיים. ולצערנו כל אדם במרכאות דתי בינוני חושב שהאלוהות היא בשמיים. הכל עניין של התעלות, של בריחה מהארציות, של זלזול בחומר. הרי מי שברא את החומר הוא אותו אחד שברא את הנשמה. הרי המגמה הסופית זה תחיית המתים, זה לחזור עוד פעם. הרי העניין של המשיח זה אני ורוכב על חומר. אז בשביל מה אתם בורחים מהחומר? למה כל כך מפחיד אתכם החומר? וזה בדיוק המגמה והמאבק הגדול ביותר. נס חנוכה, אנחנו לא מבדיקים חנוכיות גבוה. יש לנו כמעט את אותן הלכות כמו בצוקה. אם המנורה גבוהה, זה כבר לא שייך לי. כמו צוקה, למעלה מראייתו והשגתו של האדם, זה לא מעניין אותי. אז להדליק חנוכיות בגובה של 20 מטר זה לא מעניין אותי. אני רוצה שהאור דווקא ירד כמה שיותר קרוב לאדמה. זה הסוד הגדול של חנוכה. ולפי הקבלה מדליקים חנוכיה מאוד נמוך. אמנם לא מתחת לשלושה טפחים, כי עדיין האור האלוהי לא יכול. אבל יש יום אחד בשנה שהוא כן יכול. בל"ג בעומר. אצל רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, זאת המגמה האידיאלית הסופית. האור העליון ייגע באדמה. הוא ייגע בארציות. כי לא תשכח מפי זרעו. זה החינוך של חנוכה אמיתי. לכן אסור לנו וצריך להפסיק עם כל העליות למיניהן. כל היהדות זה עניין של הורדה, של נתינת מקום לזרימת הקודש בעולמנו. אין לי לאן לעלות. לעלות זאת עבודה זרה. זאת הגדרה שלי איפה נמצא האל, חס ושלום. אני פשוט צריך להיפתח ולתת לו לזרום דרכי. זה מה שאני צריך לעשות. לא להפריע לו.
אני רוצה גם שוב לחזק את דברי הרב יואל וגם לענות לכבודו, רק בזהירות גדולה, כי אני יודע שאני נכנס בשדה מוקש. האמת היא שאני הולך גם לפי הכיוון שלך, שני לאומים. הרב יואל אמר על הלאום השני הוא כמובן לעשיו, אבל בואו נסביר מה הוא או מי הוא העשיו המקורי. לא כמו שאנחנו חושבים היום, האיטלקים, הרומאים, העולם המערבי וכו', שזה כבר מה שיצא, אבל העשיו המקורי נקרא בגמרא אין ספור פעמים ישראל מומר. ישראל מומר. הגמרא, כאילו התלמוד, מסרב בתוקף לקרוא את עשיו גוי. כמו שאנחנו כמובן מבינים. הוא ישראל, לא רק יהודי, ישראל מומר. נראה עוד מעט על מה חזה מתכוונים כשמוסיפים על ישראל מומר. יש לדוגמה, אבל אני הולך מהר מאוד כדי לא להרביד, יש גמרא מסוימת ששם החז"ל דנים בדיני ירושה אצל הגויים, אם כמו אצלנו בן יורש את אביו, ומשום מה חז"ל רוצים להביא ראיה מעשיו, כמו שכתוב כי ארץ שעיר ירש עשיו, עשיו ירש ארץ שעיר, משמע שהמושג של ירושה שייר גם אצל עשיו. אז אצל הגויים, הגמרא מיד אומרת, מה אתה מביא? ראיה מעשיו, עשיו הוא לא גוי, עשיו הוא ישראל מומר. מה הגדרה של מומר כאן? אז בוא שוב בזהירות רבה, כדי שלא נבין לא נכון את מה שאני אומר. חז"ל מביאים פירוש נפלא, וממש סוד עצום, שכמעט אי אפשר לפניה אותו, ואני לא מכיר רב אחד עד היום כבר אלפי שנים שניסה לפניה את החידה הסתומה הזאת. על מה אני מתכוון? כשהמלאך בא להילחם נגד עשיו, יעקב, חז"ל שואלים שאלה מאוד מאוד מוזרה. איך הוא היה נראה המלאך הזה? איך הוא היה נראה? חז"ל מביאים שני פירושים. פירוש אחד אומר, הוא היה נראה כמו גוי, ופירוש אחר אומר, הוא היה נראה כמו תלמיד חכם. אז קודם כל נזכור שהמלאך הזה, לפני שהוא גוי, לפני תלמיד חכם, הוא קודם כל הוא עשיו בעצמו, שרו של עשיו. אני רוצה שכאן חז"ל מכניסים אותנו ממש בסוף די מוקש. עשיו זהותו, גוי תלמיד חכם. גוי תלמיד חכם. זאת זהותו של עשיו. עכשיו יש לנו את ההגדרה של ישראל מומר. מי הוא הישראל מומר? מי שמפריד בין העולם העליון ובין העולם התחתון. זאת זהותו של עשיו. הוא נראה כגוי. למה? כי כשהוא עוסק בדברים הגשמיים, הוא מתנהג כמו גוי. והוא נראה גם כתלמיד חכם, כי כשהוא עוסק בדברים רוחניים, הוא שוכח לגמרי שיש גם עולם אחר, לא רק את העולם הרוחני. מי שמתנהל כגוי שהוא למטה, ומתנהל כתלמיד חכם, שסוגר את עצמו בתוך העולם הרוחני, מתי שהוא למעלה, זאת ההגדרה של ישראל מומר, וזה עשיו. אני רוצה שקל להבין במצב הנוכחי, בלי להיכנס יותר מדי לפרטי פרטים, כי הדברים בוודאי מסוכנים מאוד, זהותו של עשיו היום במדינת ישראל קל מאוד למצוא אותה. כי יש בתוכנו אנשים שרוצים לחיות באמת ככל הגויים, ויש אנשים שרוצים לחיות ככל הכמרים. אז למעשה זאת ההגדרה של העשיו הכללי, הישראל מומר, שמפריד בין המלכות ובין התורה. שהתלמיד חכם, שעליו מתכוונים חז"ל, הוא מי שיש לו רק את התורה, והגוי הוא היהודי שרוצה לחיות כמו כל הגויים. ושניהם ביחד הם הישראל מומר שנלחמים נגד יעקב, היהודי האמיתי. כי היהודי האמיתי, כשהוא רוצה לחבר תורה ומלכות, אז התלמיד חכם שהוא עשיו אומר לו, מה אתה מביא לנו את המלכות כאן? תשאיר את זה לגויים. אנחנו רק תורה ותורה ותורה. אז התלמיד חכם נלחם נגד יעקב בצד המלכותי שלו. וכשיעקב רוצה לדבר עם מי שנראה כגוי, נראה כגוי, לא גוי, נראה כגוי, אומר לו, מה אתה מביא עכשיו את התורה בעניינים של כלכלה, פוליטיקה ומלחמות וזה? תעזוב אותי בתורה. יוצא ששניהם נלחמים נגדו. וקל להבין עד כמה חז"ל ממש ניבאו את המצב הנוכחי של היום, ונפסיק לחפש את עשיו באיטליה או באמריקה. עשיו הוא כאן, הוא חלק בלתי נפרד מעם ישראל, הוא פשוט ישראל אומה.
עוד שאלות? כן. המושגים של ירידה ועלייה הם לא מושגים של כיוונים כמו שאת נותנת עכשיו. לעלות אל ארץ ישראל זה לרדת אל החומרים שלה. זה נקרא עלייה. כלומר, העלייה הכי גדולה זה שאני מסוגל לתרגם ערכים של אינסוף בעולם הזה מבלי לאבד את הערכים של האינסוף. זה לא בכיוון של הרב. אנחנו אף פעם לא מפרידים בין קודש לחולי. אנחנו רק מבדילים. ההבדלה במוצאי שבת היא לא הפרדה. מי שמפריד, מת. יש מדרש מאוד לא מפורסם. הקדוש ברוך הוא מדבר עם הצדיקים, צדיקי כל הדורות, לא יפה עשיתם, ששמרתם תורתי ולא שמרתם מלכותי. התעסקתם בתורה ושכחתם להתעסק במלכות. כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. זה בדיוק מה שאנחנו לא מבינים. ולכן כל העניין כאן הוא עניין מאוד מאוד סבוך, מאוד עמוק, והוא בעצם אם נצליח לפענח את היסוד הפנימי שלו, זאת הגאולה השלמה. הגאולה השלמה חייבת להיות כוללת. הגאולה השלמה לא תתייחס לשמיים כאל שמיים בלבד ואל הארץ כאל ארץ בלבד. כשנעסוק בארץ נהיה בשמיים, וכשנעסוק בשמייניות נהיה בארץ. זה הסוד המנצח. יש לי פסקה של הרב קוק, זצ"ל בעדר היקר. העסק האידיאלי להרחבת דרכי השם תובע התעוררות גבורה לאומית. אם לא, אתה לא יכול לפתח דעת השם. והוא מביא פסוק משמואל, שמואל ב', ויעש דוד שם. דוד המלך היה מתעסק בשמות, מקובל, יודע שמות קודש. אבל בזכות מה? אומר הטקסט, ויואב הלהצבה. יואב בן צרויה היה מלחם בזמן שדוד היה עוסק בקודש. והגמרא בסנהדרין ממצאת אומרת שציעו זה לזה בשמירה על ישראל. את זה שכחנו היום. זה או. וכאן זה זה וזה. זה בדיוק העניין של חנוכה. זה החינוך. החינוך לגלות אור אין סופי. הנרות הללו קודש הם, לא קדושים. קודש, מקור. לא חנות. מקור, קודש, לא קדוש. ואיך הם נמצאים בבית שלי? הקודש ירד כל כך נמוך? כן. תתרגל לחיות בעולם הזה עם מדרגה שמינית. של אינסופיות, של נשמתיות. אם אתה לא יודע להיות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, אתה לא תצליח להיות ישראל אמיתי. ישראל זה כיסרית עם אלוהים ועם אנשים. רתוחה. זה הסוד של ישראל. השתננו מיעקב לישראל. מתי? ביום, בלילה, שיעקב חוזר לארץ ישראל. אז עלייה אמיתית זו אפשרות לתת לו יתברך לרדת. שהרי כל המגמה זה לעשות לו יתברך בירת התחתונים. כמו שיש לו בית בעליונים, כאן אבנה את ביתי. ואנחנו פשוט הבנאים, אנחנו פשוט הידיים, הרגליים, השופר, הכל, הדיבור של קודש הבריך. אני אומר את זה כמעט בכל שיעור. אתם חושבים שירדו דברים מהשמיים? הרי כל מה שקשור לקדוש ברוך הוא זה עובר דרך עם ישראל. אתם עדיי ואני אל. אתם לא מעידים, אני לא נמצא, אני לא מתגלה בכלל. כל מה שקורה בעולם, כשהקדוש ברוך הוא יום אחד יעמוד על הר הזיתים, זה פשוט כי חיילי צהל עומדים על הר הזיתים. והיום מי שלא מבין את זה, זה אוכז בתורה, מחזיק בדת, וכל מה שקשור לעולם זה הפקר, זה ייאוש מהעולם הגשמי חד ושלום, זה חוסר אמונה בכוח של הקדוש ברוך הוא להתעסק בדברים החומריים, כמו שאמרו המרגלים, כי חזק הוא ממנו. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא ירד לפוליטיקה המלוכלכת הזאת? הקדוש ברוך הוא בשמיים. זה גובל בנצרות. ולכן צריך לא להזכיר את העולם הזה, להפך. דווקא בגלל שיש לנו ערכים של קודש, להביא את אותם ערכים ולהלביש אותם, לצוק אותם על המציאות הגשמית. ושוב פעם, אנחנו נפגשים עם כל הדברים האלה והשאלות. האם זו המדינה שיחלנו לה? אז במדינה הזאת יש תהליכים בבותיים. כשילד קטן עושה את הצרכים שלו, אני לא דורק את הילד יחד עם החיתול. המלכות סומכת לאט לאט, כתוב בשיר השירים. אחות לנו, קטנה, ואין לה עדיין את כל מה שצריך. אז תן לזמן. כמעט, כמעט, כך הגיעו לתם של ישראל. אם אתה לא מבין את התהליך הזה, אתה רוצה הכל כאן ועכשיו. אתה ילד קטן. ילד קטן לא מבין תהליך, הוא רוצה לבן, שחור. הבדלה, כן. הפרדה, אף פעם לא, חס ושלום להצליד. אפילו לא בין ישראל לעמים, המבדיל, לא המפריד.
רק משפט אחד אני מוסיף על מה שהרב אומר, גם שהבדלה וקידוש עושים שניהם על כוס יעין. להראות שזה יותר עניין. גם כשאתה נכנס לתוך הקודש, גם כשאתה יוצא מן הקודש, נכנס לתוך החול, אותו כוס, אותו יעין, כמעט אותה ברכה. לומר שאצל היהודי, לבוא מחול לקודש או לצאת מקודש לחול, זה אותו עניין. הבדלה, כמו שרב יואל אמר, אבל לא הפרדה, כוס אחד גם לקידוש וגם להבדלה. יש עוד שאלות? אז נסכם. אז אני אתחיל, כיוון שהרב יואל התחיל, אז הוא יסיים. אני רק נזכרתי כאילו ממה שהרב יואל אמר כשהוא הזכיר את עניין הנוצרות. ידוע בלהיכנס יותר מדי דברים שלא שייכים בכלל לערב הזה, הוא בעיקר לחנוכה. אבל ידוע שכל הנוצחות נוסדה על גנבת הערכים של עם ישראל, וכמעט אין חג שהם לא חטפו והלבישו בתוך הזיוף הנוצחי. פסח, פסרה, מי שמכיר קצת יודע שכל החגים הם עצי גנבו לנו. וחג המולה זה חנוכה, ידוע, דווקא השנה, בגלל שכחות חטים, זה ממש חל באותו יום. וידוע שהם גם מדליקים נרות, וזה מי שיודע, וזה גם אצלהם חג ההורים, חג הנרות, ועל כאילו החג המולד הראשון היה דווקא הלבשה או דוגמה לחג חנוכה. ואני חושב שאי אפשר למצוא, במה שנוגע אליי, סיום יותר, כאילו יותר טוב, יותר יפה מההשוואה הזאת בין חלוקה לנצחות. כי הרי ידוע שהעולם נברא על יסוד זה לעומת זה, יצר טוב, יצרה, אור וחושר, ואין דת שהיא לעומת זה מהדת היהודית יותר מהנצחות. הרי זאת זה הגלות האחרון, גלות אדום, ודיברנו הרבה על עשיו. הרי מה עושה עשיו? עשיו תמיד מפחיד, לא מרגיל, מפחיד. מה אמר עשיו? למה הוא ביזה את הבכורה? כי אנוכי הולך למות. הרי מה זה מיטה? זה הפחדה בין נשמה וגוף, בין העולם העליון והעולם התחתון. וידוע שהעידן המודרני, העולם שהתחיל עם המהפכה הצרפתית, הפרדה מוחלטת בין דת ומדינה. הכנסייה לחוד והפוליטיקה לחוד. זאת האידיאולוגיה של עשיו. אנוכי הולך למות. הוא תמיד מפריד. מיטה בכל התחומים. תמיד מפריד, 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 מפריד. ומה אמר אותו נוצרי ש... כביכול נולד בחג חנוכה, הוא אמר, במפורש, כך מובא בספרים שלהם, המלכות שלי היא לא בעולם הזה. סליחה שאני מצטט מהברית החדשה, אבל ככה הוא אמר, המלכות שלי היא לא בעולם הזה. ההסבר המוחלט לחג חנוכה, שהכהנים בעצמם, שהם מסמלים את העולם העליון, הם שירדו ונלחמו למטה, כדי להמליך את הקדוש למטה, כי העולם הזה הוא העולם שלו. אז שוב, כדי לסכם, התפקיד, השליחות שלנו היום היא מובנת מאליו, יש לנו הרבה הרבה מה לשאוב ומה ללמוד בחג חנוכה. וכמו שהרב יואל אמר, אולי לא בכדי שהחג הזה הוא כמעט הכי מפורסם בין כל החגים אצל הישראליות, על כל גווניו, גם המנורה למעשה נמצאת מול הכנסת, וכמובן שזה כבר בתת מודע של הישראליות, כי אני לא מאמין שהיא מבינה את כל מה שאנחנו מסבירים, אבל בתת מודע של הישראלי, אז מונח היסוד הזה שסוף כל סוף חזרנו לארץ ישראל כדי לבטל את קליפת עשיו, קליפת הנצחות, לצאת מגלות אדום, לחבר בסוד ההבדלה, שכל אחד במקום שלו, אבל ביחד, לחבר בין העולם העליון והעולם התחתון, שזה סוד של חנוכה. ברוך השם, אנחנו רואים יותר ויותר בכל שנה, בכל שלב ובשלב, אנחנו רואים שעם ישראל מתעורר, מבין, לאט נכון, אומנם, אבל... יותר ויותר וחזק יותר מבין שהאתגר הסופי של החזרה הזאת לארצנו הוא לחבר בין הנשמה והגוף, בין הלהבה והפתילה, הנשמה והגוף, העולם העליון, העולם התחתון, והתורה והמלכות, אמן וכן יהיה זאת. אמן, אמן.
עכשיו כוח כבוד הרב, אני אסתכל בכמה מילים, פשוט תופעה אמיתית. ככל שאנחנו נתקדם בהיסטוריה שלנו, בהיסטוריית העולם, השותפות האנושית תתגבר על כל מה שקורה. זאת אומרת, כל החגים החדשים בעצם מראים שעם ישראל יותר ויותר שותף לתהליכים האלוהיים. זה הסוד הגדול ביותר של הגאולה. כשיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא פועל כמעט הכל. היום בעידן שלנו, האדם שותף מלא, למרות שהתהליך כולו הוא אלוהי. זאת אומרת שבעצם העולם הזה והעולם הבא מחוברים. וכדי לציין, אני חושב שאין יותר חזק מאשר לצטט כמה משפטים, משפטי מפתח של הרב קוק באורות. גוף בריא אנו צריכים. התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות ואת הגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. תראו איזה מילים, איזה אומץ. מתוך הצורך הגדול של התגברות הקדושה בעולם באחרית הימים על ידי כנסת ישראל, מוכרחת גם הגבורה הגופנית להתעורר בכוח רב. ומי שעובד השם באמת, החובה מוטלת עליו לזכך את היסוד הפנימי של הגבורה. לא לפחד. זאת אומרת שכל הקודש נמצא ממש בחול שאנחנו רואים, כי בעצם ארץ ישראל, עם ישראל, כולו קודש, החול שלו הוא קודש. כשהיינו בגלות פחדנו מחיבור העולמות, לכן לא היה גם שום עניין אסתטי. הרב קוק היה הראשון שהבין את הצורך לדבר גם על עניין גופני. ולכן ככל שהבתים שלכם יהיו נקיים יותר והסביבה נקייה יותר, שאתם חושבים שבאמת צריך להיזהר ולדאוג גם לאיוני החיצוני ולא רק לערכים הפנימיים, ככה נתקדם יותר בצעדי ענק לכיוון הגאולה השלמה. תודה רבה.
מה זאת אומרת אחד כזה, אחד כזה?
לא, זה נדם.